משהו אחר זה לא טוב, כי זה לא מיועד לי, זה לא מתאים לי. אבל את מה שיש לי, אני מאבד גם כן. למה? כי לא טיפחתי אותו. זאת אומרת, האדם הקנאי לא מטפח את עצמו, הוא מנסה להיות משהו לא, ואז הוא מאבד את כל העולמות. במובן הזה זה האובדן העני שלו. אין לי עני, אין לי אישיות, אני מאבד את המקום הזה. מה שנעשה היום, כאמור עד שתיים זה יהיה, מה שנעשה היום, אני רוצה לנסות לטפל במושג של קנאה טובה. מה זה קנאה טובה? לנסות להגדיר את הדבר הזה? אז בואו נראה. תראו, זה מופיע אצלכם בעמוד השלישי, ילקוט שמעוני, תהילים רמז תשכח. יש לכם? סליחה? לא יודע, צילמו עכשיו יש עוד דפים? אז תראו ביחד, בסדר? אוקיי. ילקוט שמעוני, תהילים רמז תשכ"ח. לדוד, אל תתחר במרעים, אל תקנה בעושי עוולה. כלומר, גם זה דיברנו ולא חזרתי עכשיו, על זה שקנאה קשורה בתחרות, ובשביל תחרות צריך למדוד ולהגדיר, ואז אתה לוקח את האין סוף של האדם, הופך אותו למשהו מוגבל. אמרתי בקצרה, דיברנו על זה. בסדר, זוכרים? אתם יודעים מה אני מדבר? אוקיי, אז לכן גם פה תחרות וקנאה זה אותו דבר. אז המדרש אומר, או דוד המלך בתהילים אומר, אל תתחר במרעים, אל תקנה בעושי עוולה. זהו שאמר הכתוב, בני אל יקנה לבך בחטאים. מזה שדוד המלך אומר את הדבר הזה, מה אנחנו מבינים? שהוא לא שולל קנאה. הוא אומר, אל תקנה ברשעים, אל תקנה באחותים, סימן שיש קנאה שהיא טובה. ובמה יקנה לבך? ביראת השם כל היום. כלומר, כן שייך את קנאה בדברים טובים. אל תקנה בנרן של רשעים, בנר של הרשעים, שכמה יש שמן יש בו? שמינית או רביעית, אין לו אחרית. שמן קלה והנר מתקבה. וכן הוא אומר, כי לא תהיה אחרית לרע, נר רשעים ידעך. קנה בנר שאינו נדעך לעולם ואינו פוסק, ואיזה זה כנר מצווה ותורה. לכאורה, עד כאן, המדרש אומר, אל תקנה באנשים רעים, תקנה באנשים טובים. אבל זה בעיה. למה זה בעיה? כי גם אני מקנה באנשים טובים, אפילו על דברים טובים, אני עלול להיות בדיוק כמו שתיארנו קודם. נגיד שאני מקנה, אני אדם שנועד בחיים, הכישרונות שלי, היכולות שלי, הדברים שלי, זה נגיד לעשות עסקים וכזה. שאני מקנה באח שלי שהוא אברך שלומד בישיבה כל חייו. זה קנאה טובה? אני לא בטוח זה קנאה טובה, כי אני מנסה עכשיו להיות מה שאני לא, שלא מתאים לי ולא מיועד לי, ואפילו אם אני אצליח ובגלל זה אני אלך ועזוב את העסקים ולך לישיבה, זה יכול להיות רע מאוד, כי זה לא אני. וזה שוב מה שחומד אין מגיעו. זה שוב הדבר הזה שאתה מנסה, אתה לא... אז מה זה הדבר הזה? נצטרך להבין אותו לאור המשך המדרש. שימו לב. אמר הקדוש ברוך הוא, קנה, שאלמלא הקנאה אין העולם עומד. פה יש פה אמירה חריפה. אמר הקדוש ברוך הוא קנה. לא כתוב קנה בטובים, קנה בזה. תכונת הקנאה, הקדוש ברוך הוא מעודד אותך להיות קנאי. תקנה. למה? אם לא מקנים, אין עולם. אין אדם נוטע כרם, אין אדם נושא אישה, ואין אדם בונה בית. למה אנשים מתחתנים? כי הם רואים את החברים שלהם מתחתנים. למה אנשים בונים בתים? כי הם רואים את החברים שלהם בונים בתים. אני רואה שאנשים עושים כל מיני דברים טובים, וזה מעורר אותי גם לעשות את הדבר הזה. רואים הרבה פעמים בישיבה, שכשיש מישהו בשיעור שמתחתן, נגיד בצעיר, שיעור ב', שיעור א', פתאום יש גל. מה, זה קרה?
שתיים שהתחתנו
בצעיר. מה זה עשה פה? בלגן? כרגע עצרנו את הסחף. בסדר, אז ברגע דברים כאלה הם מפעילים, והמדרש אומר, תשמע, זה טוב. אתה מקנה בו שהתחתן, אתה מתחתן. אתה מקנה בו שבנה בית, אתה מקים בית. זה מצוין, טוב מאוד.
זה דווקא מקינה, אבל? אני רואה את ההורים שלי עושים ככה וככה, אני עושה גם.
מהרצה יותר. גם לראות את ההורים, בשפה של המדרש יכול להיות קינה. אני מנסה להיות מה שהם, כמוהם. לפי זה מהרצה, מהשראה, בסדר. אנחנו ננסה להגדיר את ההבדל, כמובן, בין קינה לא טובה לזה, אבל כרגע אנחנו רואים את המדרש. אלמלא שקינא אברהם לא היה קונה שמיים וארץ. יש פה קודם כל אמירה מעניינת שאברהם אבינו היה קונה שמיים וארץ. כמו שאנחנו אומרים,
אליון קונה שמיים וארץ.
סליחה?
אומרים כאילו אליון קונה שמיים.
בדיוק. אני מחפש רגע את תחילת הציטוט שם. ברוך אתה השם, יוקנו וקרבתנו, יוקר אברהם וקרב יצחק ויעקב, והאל הגדול גיבור העולם, אל עליון. קונה שמיים וארץ. לכאורה, מי קונה שמיים וארץ? קדוש ברוך הוא. ומה המקור של זה? מקור של זה ממלכי צדק, מלך שלם, שהוא כהן לאל עליון, נכון? ואז הוא אומר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. מי קונה שמיים וארץ? אפשרות ראשונה, ברוך אברהם, זה עוד היה אברהם, לאל עליון, שהאל עליון הזה הוא קונה שמיים וארץ. אתה ברוך לאל שקונה שמיים וארץ. אפשרות שנייה, ברוך אברהם לאל עליון. במה בא לידי ביטוי זה שהוא ברוך? שהוא קונה שמיים וארץ. מי? אברהם. המדרש הולך בהסבר הזה. שאברהם קונה שמיים וארץ. אם תרצו שיש זהות כאילו בין הקשר של העולם לקדוש ברוך הוא, לקשר של העולם לאברהם אבינו. זו אמירה מאוד חזקה. איך הגיע אברהם אבינו למצב הזה שהוא מדמה לקדוש ברוך הוא והוא קונה שמה וארץ? תשובה, אלמלא שקינא אברהם לא היה קונה שמה וארץ. זה בזכות שהוא היה קנאי, אברהם אבינו. ומי קינא? אומר המדרש, אימתי קינא? כשאמר למלכי צדק, כיצד יצאתם מן התיבה? אמר לו, בצדקה שעשינו שם. קודם כל זה דבר מרתק מאוד. אנחנו כולנו אומרים ככה, למה נוח יצא מהתיבה? זה לא שאלה. מה השאלה? למה נוח? נכנס לתיבה. אם הוא נכנס לתיבה, ברור שיצא מהתיבה. הוא נכנס לתיבה כי היה צדיק ותמים. אבל המדרש לא חושב ככה, ואברהם אבינו גם לא חושב ככה. זה שהצילו אותך מלמות, זה עניין אחד. זה שהפכו אותך, כהגדרת המהר"ל, לאדם הראשון השני. כלומר, האדם הראשון שממנו מתחילה האנושות בפעם השנייה. זה נוח. הזכות הזאת להיות המתחיל של העולם, זה לא מספיק שהיית צדיק תמים. צריך עוד משהו. אז הוא שואל את מלכי צדק, מלכי צדק הוא שם בן נוח, והוא אומר לו, תגיד, מה, באיזה זכות יצאתם מן התיבה? אמר לו, בצדקה שעשינו שם. בזכות שעשינו צדקה יצאנו. תודה. בצדקה שעשינו שם, בזכות הצדקה שעשינו, אמר לו, מה צדקה עשיתם בתיבה? וכי עניים היו שם. ואלו לא היו שם אלא נוח ובניו, עם מי הייתם עושים צדקה? אמר לו, עם הבהמה וחיה ועוף. לא היינו ישנים, אלא נותנים היינו לפני זה ולפני זה. אותה שעה אמר אברהם, ומה אלו, אילולא שעשו צדקה עם בהמה וחיה ועוף לא היו יוצאים, וכיוון שעשו צדקה יצאו, אני מעשה בבני אדם שהם בצלמו של הקדוש ברוך הוא אחת כמה וכמה. אותה שעה והייתה אש אל בבאר שבע, אכילה, שתייה, לוויה. כלומר, אני רוצה להגדיר פה את מידת הקינה הטובה לעומת הלא טובה. זה לא רק במה אתה מקנה, כי כמו שאמרתי קודם, אם אני מוכשר לעסקים ואני מקנה באח שלי שלומד תורה, ואני עכשיו מתחיל גם ללמוד תורה כל היום, יכול להיות שזה קטסטרופה. כי יכול להיות שאני מנסה להיות מה שאני לא, ואני עושה בדיוק את אותה פעולה של הקינה, של רקב עצמות קינה, של לאבד את העצמיות שלי. אז השאלה היא לא רק במה אתה מקנה, אלא השאלה היא איך עובדת אצלך הקינה. נגדיר קינה לא טובה, קינה כן טובה. קינה לא טובה זה מה שנקרא העתק הדבק. אני רואה שאתה ככה, ואז גם אני ככה. מה שיש לך, אני רוצה שיהיה לי. נגיד. עוד מעט נגיד את הנגיד. קנאה טובה לעומת זאת, מה היא אומרת? קנאה טובה אומרת, אני רואה ממך, רואה שיש אצלך משהו טוב. אני לא עושה העתק הדבק. אני לומד את העיקרון, אבל אני מעביר אותו לעולם שלי ולאישיות שלי. זאת קנאה טובה. אם אברהם אבינו היה עושה העתק הדבק, מה הוא היה נהיה בחיים שלו? מה? תנו לחיות לחיות, בדיוק. SOS, דוקטור דוליטל, כל מיני כאלה. הוא היה מוסר את נפשו על חיות. כי הוא אומר, הנה, חיות, חיות, גם אני חיות. אברהם אבינו אומר, למדתי עיקרון, לעשות טוב לאחרים זה טוב. עכשיו בואו נחשוב, מה השליחות המיוחדת שלי? יש אגב אנשים שהשליחות המיוחדת שלהם צריכה להיות לעשות טוב עם חיות. למה? כי עם אנשים יש להם פחות אינטראקציה אנושית טובה, יש להם פחות יחסי אנוש, פחות שיש להם סבלנות, אבל עם חיות הם מקסימים. אז אדם כזה, אחד שהוא יכול להיות וטרינר טוב, והוא לא יכול להיות עם יחסי אנוש להיות רופא טוב, אבל הוא מקנה באח שלו שהוא רופא טוב, והוא נהיה גם רופא, הוא לא יהיה רופא טוב. תהיה וטרינר טוב. כלומר, האם אני לוקח, עושה העתק הדבק, או לוקח את העיקרון ומשליך אותו לעצמיות שלי? זאת שאלת השאלות. בסדר? אני אדגים. אני הולך ברחוב, אני רווק, אני רואה חבר שלי שהוא נשוי, והוא מאושר, ואשתו מאושרת, ומחייכים אחד לשנייה, והיא כזאת חמודה, והוא כזה נחמד אליה. קנאה לא טובה, מה היא אומרת?
אני רוצה את האישה.
בדיוק, אני רוצה אותה. יש לך קשר עם האישה הזאת, ואתה מאושר איתה, אני רוצה להיות מאושר, אז אני לוקח אותה. זה קנאה נוראית. קנאה טובה אומרת, למדתי שזוגיות קשורה לאושר. אפשר לבנות אושר. אני לא מחפש אחת כמוה. אחת כמוה לא מתאימה לי. עובדה שהיא שלך. אז היא כנראה לא מתאימה לי. אבל אני מחפש זוגיות שמחה. אגב, גם בזה זה לא תמיד יהיה אותו דבר. לא כל מה שהופך להיות הזוגיות המאושרת של חבר שלי, זה גם הזוגיות המאושרת שלי. אחד הזוגיות המאושרת שלו, זה שפעם בשבוע הם הולכים לבית קפה ומדברים ושופכים את הלב, ואחד הזוגיות המאושרת שלו זה שהוא הולך לאיזו התנדבות עם אשתו, ואחד זה שהם כל אחד חי את חייו, והם תורמים את חלקם למאמץ המשפחתי. כל אחד והזוגיות שלו. ולא משהו מאושר אצל מישהו אחד, זה בהכרח יהיה טוב למישהו אחר. זאת קנאה טובה. קנאה טובה גם עושה עוד פעולה, מה שכתוב על לקנא בדברים הטובים. אולי נקרא את זה... אורחות צדיקים שער הקנאה. אתם רואים, זה ממש מיד אחרי זה. אף על פי שהקנאה היא מידה רעה מאוד, יש מקום שהיא טובה מאוד. והיא מידת עליונים שישים קנאתו על יראת שמיים, קנאה שנאמר על יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום. על דרך זה אמרו רבותינו ז"ל, קנאת סופרים תרבה חוכמה, כי יראה אדם שלומד, תפוס קנאה בליבו, ויאמר לומד זה כל היום. גם אני אעשה כן, וכן יהיה מקום מצוות יקנא כל אחד בחברו, יתפוס מעשי חברו הטובים. מירי רשע, יש בו מידה אחת טובה, יקנאו על אותה מידה, יעשינו גם הוא. אבל המקנא בחברו עוסק בתורה במעשים טובים. אינו מקנא בו, שיחשוב זה עושה כך, גם אני אעשה כך. לחשוב בליבו ויקנא בו, מפני שיש בו מעלות טובות יותר ממני, מחמת כן הוא נכבד בעיני העולם יותר ממני. הוא מחשב תחבות כדי לבטלו, אבל ביום מתורתו, מעשה וטובים, הרי זאת הקנאה, היא רעה חולה, הוא חותם המחתי, שותפו של ירובעם בן נבט. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מקנאים בתוצאה ולא בדרך אל התוצאה. הדוגמה הכי טובה זה מהקנאה של רחל ולאה. כתוב, ותקנה רחל באחותה. מה אומר רש"י, זוכרים? ותקנה רחל באחותה, מלמד שקנאה במעשיה הטובים. אמרה, אילולא זכתה אחותי, לא הייתה זוכה לילדים וכו' וכו'. קנאה ראה איך היא עובדת. לי אין ילדים. לאחותי יש ילדים. מה?
בוא נערוג את הילדים שלה.
עם מה לא שמעתי?
לא, בוא נערוג את הילדים שלה.
אז זה הכי קטסטרופלי, בוא נערוס לה. פחות קטסטרופלי, זה מרירות כלפיה וניסיון להכיב לה, שזה עדיין גרוע. ויותר מזה, טוב, היא יש לה ילדים, אז אני, גם אני רוצה ילדים ואני צריכה עכשיו ילדים, שזה דבר טוב, אבל לא תמיד זה בשליטה שלי, אם יהיו לי ילדים או לא ילדים, רחל רצתה ילדים כמובן. אבל מה היא אומרת? היא אומרת לעצמה, יש לה ילדים, קנה שיש לה זכויות. אני הולכת ללמוד את הזכויות. אני מקנה לא בתוצאה, אלא בערך. יש לה מעשים טובים, את זה אני רוצה ללמוד. שוב, את המעשים הטובים לא בעתק הדבק. מה שמתאים לרחל לא מתאים ללאה. רחל, אלמדית גליה, לאה אלמדית קסי, כל אחד והסוד שלו בעולם, תקודה שלו בעולם. אבל את העיקרון אני רוצה ללמוד. אם אני עושה את הדבר הזה גם, זה מסיר ממני את כל השנאה. בדרך כלל קנאה מייצרת שנאה. אני מקנה במישהו, אני שונא אותו. אבל ברגע שאתה מקנה במישהו ואתה אומר שמה שיש לו בעולם נובע מנקודות זכות שיש לו, אז זה כבר לא שייך לשנאה, זה שייך לאימוץ. מה שאתה קראת קודם, השראה, או לא זוכר איזה מילה השתמשת. זה השראה. מה? דווקא המילה הרצה, אמרתי את זה בהזדמנויות שונות, זו מילה שאני מפחד ממנה, היא מילה בעייתית בעיניי, בכל התחומים.
להריץ.
כן, אני... מה שאני תמיד אומר זה שכשיש אחד שהוא מעריץ, אם בצד אחד יש מעריץ, בצד השני יש עריץ. להריץ זה משהו מוחק. מעריץ אותך, אז אני מתבטל אליך, אני נמחק כלפיך. לכן אני מעדיף את המילה השראה. אני תמיד מפחד ממעריצים. זה דבר שהוא בעייתי. מעריצים זה נמחקים, זה הללה, כלפי כל מיני זמרים וכל מיני זה, יש הערצה כזאת. תהיה בן אדם, תהיה אתה, תקבל השראה. כאילו משהו שהוא נותן, מתווה לך איזה דרך, זה טוב, אבל ככה אני חושב. סיאסים, זה כל העולם של כתות וכל מיני דברים כאלה, ששם הערצה היא הכל. ואז יש מחיקת אישיות כלפי הבן אדם שאותו מעריצים. אז בעיניי צריך להיזהר מהדבר הזה. טוב. אז הבנו מה זה קנאה טובה. ועכשיו אני רוצה, או מעכשיו, זה יסתיים בשבוע הבא. תתחיל היום, נשלים שבוע הבא. אני רוצה רגע לעבור איתכם, אני לא יודע אם יסתיים בשבוע הבא, על כמה דברים מהמקורות. בואו נתחיל מהמסילת ישרים, בסדר? כי אחד הדברים שלא טיפלנו בו, זה אוקיי, הבנו קנאה רעה, הבנו קנאה טובה. איך יוצאים מזה אבל? בדרך כלל זה לא עוזר להגיד לבן אדם, תשמע, יש לך בעיה. יש לי בעיה, יש לי בעיה, סבבה, אבל איך אני יוצא מהבעיה? שלב ראשון, בוא נגדיר שיש בעיה, זה חשוב, כי אדם לפעמים לא יודע בכלל שהוא בבעיה. שלב שני, מה עושים כדי להשתחרר? מסילת ישרים פרק י' א' בפרטי מידת הנקיות. הקנאה גם היא אינה אלא חיסרון ידיעה וסכלות. כי המקנה, יש פה טעות, כן, אינו מרוויח כלום לעצמו, וגם לא מפסיד למישהו מתקנה בו, ואינו אלא מפסיד לעצמו. כמאמר הכתוב, הוא פוטה תמיד קנאה. כלומר, קנאה לא באה מעולם הדעת. כי עולם הדעת הוא תמיד בוחן את הדברים, מה יוצא מזה? עולם הקנאה, אני מכניס לעצמי תסכולים, לא פגעתי בו בזה שאני מקנה בו, אבל הרסתי לעצמי, כי אני לא בונה את עצמי. אמנם, יש מי ששכלות תורה בא כל כך, עד שאם יראה לחברו איזה טובה, יתעשש בעצמו וידאג ויצטער, עד שאפילו הטובות שבידו לא יענו, מצער מה שהוא רואה ביד חברו. ומה שאמר עליו החכם, הוא רקב עצמות קנאה. אני אמרתי קודם, שכשבן אדם מקנה, הוא כל כך מטפח את מה שיש לשני, כל כך עסוק בשני, או להרוס לשני, או לקחת לו, או גם להיות כמוהו, עד שהוא לא בונה את עצמו. סעת ישרים אומר, שהדבר הזה הוא גם מתרחב לעוד עניין. גם אם אני מטפל בעצמי ובונה את עצמי ועושה, אבל אני מתוסכל מזה שאני לא אתה, אז כל מה שיש לי הוא אין. אני לא רואה בזה ערך. יש לי ואין לי. באותו רגע, אז זה רקב עצמות קנאה. אמנם יש אחרים שאינם מצטערים וכואבים כל כך. אף על פי כן ירגישו בעצמם איזה צער ולפחות יתקרר רוחם, בירותם אחד או לאיזה מעלה יתרה. אם לא יהיה מאוהבה ויותר דבקים לו, כל שכן אם אותם אשרן לא עבר הבא עמו, כל שכן אם יהיה גר מארץ אחרת, ותראה שבפיהם אפשר שיאמרו דבר כשמחים ומודים על טובתו, אך ליבם ראה בקרבם. והוא דבר יראה על רוב בני האדם. אף על פי שלא יהיו בעלי קינה ממש, אמנם לא ניקו ממנה לגמרי. כלומר, בעיה יותר מורכבת, זה כשהקינה היא לא מודעת. רוב בני האדם, אומר הרמח"ל, בפה הם מפרגנים, ובלב משהו חמוץ שם. הוא אומר, בוא, להפך, מה, אני מפרגן לו, איזה יופי, טוב מאוד, אני שמח בשבילו, אני זה, אני כאן. אבל בלב יש איזה משהו שהוא לא מרגיש טוב. טוב, איך יוצאים מזה? אומר המסילת ישרים, אנחנו נפתח היום משהו, הוא לב העניין, נרחיב אותו בעזרת השם שבוע הבא. ואומנם לו ידעו ולו יבינו, כי אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא הנימה. והכל כאשר לכל מהשם הוא כפי עצתו הנפלאה וחוכמתו הבלתי נודעת, הנה לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל. אנחנו נלמד גם דברים תודעתיים וגם דברים מעשיים, פרקטיים ממש, של איך מתמודדים עם קנאה. הראשון התודעתי והחשוב מאוד מאוד הוא הדבר הזה. מה המסילת ישרים? אני אגיד את זה דרך מדרש, בסדר? המדרש אומר, זה מדרש שכולם מכירים אותו ונתקעים באמצע. מה עושה הקדוש ברוך הוא מיום שברא את העולם? מה הוא עושה? זווג זיווגים, נכון? מה זה אומר? בין מי למי? אז כולם מצטטים את המדרש עד שם. מה עושה הקדוש ברוך הוא מיום שברא את העולם? זווג זיווגים, בת פלוני לפלוני, בת פלוני לפלוני. נכון, אבל המדרש ממשיך. בת פלוני לפלוני, שור פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני, חמור פלוני לפלוני. להבדיל, כן? להבדיל מבת פלוני. לא, זה לא אותה חבילה. אבל בעצם מה המדרש אומר? אנחנו רגילים לחשוב שדברים גדולים כמו חתונה זה תוכניות אלוקיות. מהשם אישה לאיש. זה תוכנית אלוקית. אבל המדרש הזה אומר משהו אחר. המדרש הזה אומר, דע לך, שכל תפאורת חייך, כמה כסף יהיה לך, מתי תקנה משהו, מתי תמכור משהו, כל הדברים האלה זה חלק ממה שנקרא מזווק זיווגים. וזה הכל תוכניות אלוקיות. כי התוכנית האלוקית, כדי שהנשמה שלך תעשה בעולם את המסע המיוחד לה, התוכנית האלוקית היא מסדרת לך בדיוק את השביל שדרכו אתה אמור לעבור. וזה מדויק. ולכן, אם אני מתוסכל, הרי נגיד, מה המשמעות של המזווק זיווגים בת פלוני לפלוני? נניח שהתחתנתי עם בת פלוני, ואז אני אומר לעצמי, וואי, זה בסה, יש בנות פלוני יותר חמודות ממנה, יותר נחמדות ממנה, יותר זה. אז מה אני אומר לעצמי מבחינה אמונית? לא סתם התחתנתי עם זאת. זה תוכנית אלוקית. יש פה התאמה, היא שורש נשמתי, יש פה זה. יכול להיות שנחמדך יותר, נחמדך פחות, אבל דע לך, תן אמון בזה, כי זו תוכנית אלוקית. אז אנחנו מרחיבים את הדבר הזה ואומרים, שור פלוני, חמור פלוני, כל הדברים האלה, מה אנחנו אומרים? אני אדגים, לפעמים בן אדם, הוא מתוסכל, הוא אומר לעצמו, אם הייתי נולד במשפחה אחרת, היה לי באמת הרבה יותר, זה הרבה יותר נכון לי, הרבה יותר טוב. זה היה הרבה יותר טוב. כי המשפחה הזאת שאני נולדתי אליה, היא קרה כזאת, אין פה, לא כל כך מקשיבים, לא כל כך אכפת, יש ציניות בבית, יש כל מיני דברים כאלה. ואני מקנה בחבר שלי שהוא נולד למשפחה כזאת חמה ונעימה ואווירה טובה. או אצלנו בבית, אין יראת שמיים בכלל, שם כולם צדיקים וזה. אני אומר לעצמי את הדבר, אני מקנה בו. לכאורה אני מקנה בדבר טוב, נכון? אבל אני מקנה בדבר טוב שהוא לא תלוי בחירה. זה לא שאם אני אחליט לקנה מספיק חזק, אז אני אבלד למשפחה שלו. לא, אתה לא תיבלד למשפחה שלו, אתה במשפחה שלך. בדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אני צריך להכניס את התודעה שזו תוכנית אלוקית. שזה לא רק פוקס, בכלל לא פוקס. זה בכוונת מכוון. אם אני נמצא... סליחה?
הבחירה או לא בחירה?
אני אומר קודם כל בדברים שהם לא בחירה זה ברור. זה שאתה נולדת דווקא להורים האלה, זה הדבר שהוא לא בשליטתך. אם זה לא בשליטתך, זה אלוקי לגמרי. אפילו על דברים שבבחירה אנחנו אומרים את זה, לא סתם הקדוש ברוך הוא נתן בדעתי לקנות את הבית הזה, ולמכור את זה, ולעשות זה, גם זה תוכניות אלוקיות. אבל אני אומר קודם כל על הדברים שהם מעבר לשליטה. אבל אני רוצה להרחיב לכם את זה נורמלי, לדבר בנחת, זה יקרה בעזרת השם, בשבוע הבא. ואני אשמח שתכתבו בצד הדבר הזה, בסוגריים, הרב פרומן, הרב פרומן. אני אזכיר לכם משהו שקשור לזה, בסדר? הרב פרומן. אושר ואושר חברים, שבת שלום.
אני אוכל בחוץ.